שלום וברכה. התחלנו שאמונה שאין השכל מסכים לה מעוררת היא קצף ואכזריות. כך רק פתחנו אפשר לקפות אמונה, צריך להזדהות באמונה, ולכן גם כשיש שאלות לא חייבים לעורר שאלות, שיש גם נפשות שמקבלים את הכל, שדברים מתיישבים אליהם בפשטות, בתמימות, ואין להם קושיות. גם אנשים שעברו דברים קשים מאוד קיבלו את הכל בתמימות ואמרו, אנחנו לא הכל מבינים, והאמינו אמונה תמימה ופשוטה. אבל כשיש משהו שלא מתיישב עם השכל וקופים ומדחיקים, או חינוך כזה של אז אנחנו ידענו שזה לא דרך חינוכית בריאה, ושזה יכול לגרום לבעיטה, לירידות או לכפירה. אבל הרב כאן מחדש משהו אחר, נכון? כאן הרב מחדש, גם אם הוא נשאר באמונה, אבל זה מעורר קצב אכזריות. משהו לא טבעי שהנפש לא מחוברת עם המעלות היותר גבוהות. אז אתה יכול למצוא מישהו שיושב ולומד, והכל הוא כולו כיפות, והרב אומר, לפעמים זה נובע משום שאין מעברים בטוחים בין... אתם שומעים?
מה זה קשור אליו? כאילו, בן אדם לא מסתדר
על
משהו,
למה שיהיה חזרת יותר? נתנאל, מה אתה משיב? נתנאל?
כשאתה מרגיש
מותקף,
אתה צריך
להגן את זה. נכון. יותר מזה, אני חושב, מה אתה אומר, מנואל?
אתה אומר
לאדם
לחיות דרך חיים, לפי סט חוקים, שהוא לא מבין ולא מתאר. אני לא אמור, אני אומר, ועצמני, אני מופתע. אם הייתי אומר לך עכשיו שאתה צריך ללכת עם אצבע לארץ, למה ככה? ואין לך שום הבנה ושום ידע, ואתה חייב לעשות את זה.
אז תשמעו מה שהרב מנמק. מפני שהצד היותר עליון שבאדם, שהוא השכל, נעשה עלוב מחמתה. אתה לקחת כוח עצום שבאדם, כוח השכל, ודיקית אותו. ואז הוא, אתה חושב שהוא יישב בשקט? וכשהשכל הוא מתחיל להתמרד, אז השכל מביא אותך לעשות דברים נגד הטבע. לא רק שזה נגד הטבע, למה זה? יש פה אכזריות, משום שהרי האמונה היא הטוב, תכלית הטוב הוא להיטיב. כל מיניותה של הקדוש ברוך הוא הם רחמים, כל התורה היא גמילות חסדים, ואם הזרימה של הטוב היא לא מחוברת, צומח קוצים ועצבנות. סיפרתי לכם שאני מחזיק טובה מאוד לראשון לציון הרב יצחק יוסף, שהוא אמר איזה... יכול להיות שבעולם הרבני זה עולם תובעני מאוד, עולם מעשי תובעני מאוד, אז זה יותר קשה להתמיד. אנשים עסוקים מאחורי עשייה. וראיתי כל מיני תופעות שנבהלתי. והרב יצחק יוסף, קראתי באחד מהעלונים, שהוא כתב, אם אתם רואים איזה רב שהוא עצבני, עצוב, זה כנראה שהוא כבר הפסיק ללמוד. אני חושב שזה בדיוק ככה. לפיקוד השם ישרים משמח לב, ואתה כבר לא מחובר למקור הטוב והשמחה, אז אתה נהיה כולך קוצני וממורמר ועצוב, וכשאתה פקעת עצבים, אז זה גם אכזריות מסוימת. וזה בדיוק כל מיני תופעות שראיתי מול עיניי. ואנחנו מתפללים שבוכו יצילנו מזה, משום שבאמת יש איזה סחף גדול של עשייה. וכשזה נקודות האמוניות, שזה המקור של הטוב, אז נכון, זה מעלה עלוב. אתם שמים לב שמישהו שהוא נאחז באמונה יותר גבוהה, אז הוא רואה גם תופעות, אז הוא אוחז בעץ החיים, הוא אוחז במקום גבוה, ואז האמונה היא, גם כשהוא רואה מרידות, אז בוודאי שהוא כואב, בוודאי שנקודתית הוא, אבל אני חושב שגם הקנאות של פנחס, זה לא קנאות מתוך ייאוש, זה לא קנאות מתוך אכזריות, אלא להפך, זה מתוך וישיב את חמתי מעל בני ישראל. זה לא איזה קנאות של איבוד עשתונות. זה מתוך תיקון. מישהו שהוא אוחז באמונה, אז הוא לא נשטף במערבולות החיים. לא נהיה עלוב. לא יודע, תסתכלו על ראש הישיבה, גם כשיש באיזה... אמנם האמונה העליונה, אף על פי שהיא כמוסה מאוד, למה הרב מזכיר את זה עכשיו? כאילו, שלא תחשוב שהשכל צריך להסכים לכל דבר. ברור שהאמונה היא מעל השכל. ברור. האמונה העליונה, אף על פי שכונסה ודחי השם נפלאים הם, נפלאים מדעתנו, מבינתנו, אבל יש בהם נועם גדול כל כך, שהקצף המתעורר מצד כפיית השכל מתבטל מיד ונהפך בעצמו למתיקות גדולה ולאור צח. הייתי מיד מצטט את הכוזרי כאן, שיש דברים שהם מעל השכל, אבל הם לא מתנגדים לשכל. איזה מתנגדה, עשית ישב, ודברים, תהיה לך אחיזה, זה לא שאתה תופס את כל העומק ואת כל האור. מפני ההופעה האלוקית המתחברת עמו, ויורדת עד האמונה התחתונה, שזאת האמונה כאילו המתחברת עם השכל הישר שבעולם הגלוי. אתם רואים שהרב רואה את האמונה כסולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים, אז האמונה העליונה. וזה היא מעל השכל. זה אמונה שהיא אינסופית, ובוודאי שהסופית לא יכול להכיל. אנחנו לא מתיימרים להכיל את כל האור הגנוז. אבל האור הגנוז יש לו התפשטות והשתלשלות, ובספירות היותר תחתונות אנחנו כן מבינים, ולהפך, שם כן אנחנו צריכים. זה המורה נבוכים. שאם כי הוא מבטל את השכל כשיש דברים שהם נעלמים, אבל חובתנו להבין מה שאנחנו ידנו מגעת. ואלמא דאיתקסיא ואלמא דאיתגליא נעשו מתאימות, בנות יחד את בית ישראל בחן כפול והוציא את האבן הראשה תשואות חן חן לה. חן חן, אחד למעלה, אחד למטה. יצא ספר על הרב אליהו חדש, אביהם של ישראל חלק שמיני. ושוב אנחנו נפגשים עם עדויות של אנשים, עשרות של אנשים, עשרות רבות, שרוח הקודש משק מפעם בפניו כזוג. אבל החוכמה זה שהרב הוא שילב את הרוח הקודש עם העולם המעשי בצורה, בנועם חן, בצורה לא שפתאום מתנתק מכל העולם והפך להיות איזה אדם מובדד והכל מתחיל לראות על פיריות ופי זה. הרב שהיה פוגש את הרב אליהו, שהוא לא שמע על רוח הקודש, הוא היה חושב שזה אדם כאילו שיש לו סייעתא דשמיא, הוא בינה מאוד גדולה. ולפעמים טוב, הקדוש ברוך הוא, זה... לא, אבל הוא הייתה לו ראייה מאוד רחבה, מאוד גדולה, ואף על פי כן מתנהג כאחד האדם בעולם הנגלה, בעולם הנסתר. התחברו בצורה מופלאה, כמובן שזה נובע ממידות נעלות, ההפך של האכזריות. וחזה זה גם נובע משעולים ויורדים בצורה, רואים למרחקים ויודעים אחר כך גם לחבר גם עם עולם השעה. עולם החיבורים האלה הוא עולם הכרחי. לא תמיד פשוט, אבל זה עולם הכרחי לדעת להסתכל עין בעין, לא להיות נתק עכשיו. אני חי באידאל, ולכן אני מנתק את, את העכשוויות, את ההתמודדות עם העולם, או שאדם עכשיו הוא חי רק עם העולם, עם עשר הטפחים התחתונים, וטוב, מה שלמעלה הוא מנותק. אלא לאחוז. זה עבודה מאוד גדולה. אותה עבודה אני רואה גם במישור החינוכי, בשאיפות הגדולות. הייתי אומר, לא רק החשובות והברוכות, אפילו החיוניות. חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. נכון, אדם צריך לדעת מתי אני אהיה. לא אדם בינוני, אלא אדם גדול, להוציא את כל כוחותיי ולהיות שאיפות, זה דבר חיוני. לא לשאוף לבינוניות, לא להיות חפש, להיות, איך נפוליאון היום אומר, מי רוצה להיות פה גנרל? מאידך, מי שחי רק בשאיפות, אז הוא נהיה, הוא חי בדמיונות של עצמו. אתה כבר רואה בחורים בשיעורים חד ספרתיים שהם כבר יש להם הנהגות של, הם חיים כבר בשאיפה, אז הם כבר שם. אתה מבין שזה לא, זה מנותק לא רק מהמציאות, אלא שזה אפילו התנסות מסוימת, זה יוהרה. אז מה עושים? אז שואפים כמה שיותר גדול וחיים את הרגע ויודעים שזה שאיפה. לדעת לחבר את, את הקצוות בנועם ובכן, ודאי שתיקון המידות זה דבר מאוד נצרך, אבל גם בהבנה שכלית צריך להבין את, את השדרוג, זה בריאות מסוימת, שזה שימושה גדולה מלימודה. זו עבודה חשובה מאוד. של אלמד יתקסיה ואלמד יתגליה. נשאר אנשים בריאים ומאוזנים. עם השאיפות הגדולות. מאידך לא לוותר על השאיפות ולא להיות אנשים רדודים או ארציים או שחיים רק את העולם הנגלה והנראה. חבל. מאבדים את כל העושר וגם זה לא מחזיק מעמד. שזה כמה עצות, אבל כמה עצות זה שהרבה פעמים זה להשאיר את האלמד התקסיה בהתקסיה בתוך הלב, בתוך המחשבה. לא כל דבר שהוא במחשבה צריך לומר, צריך לחיות על זה. כן, כן, יש חבר, מעשה בראשית, מסכמה ליחיד וזה, לא, לא. כל דבר לפי הפורום המתאים. לדעת, עם כל, לדעת לחוש את, את הסביבה. לדעת להגיד את מה שמתאים לפי כל אחד לפי. אולי זה עצה. התביעה הפנימית שהמעשים יהיו מתאימים לדעות וההרגשות היותר עליונות ועדינות, היא עניין מיוחד לישראל, שמידתם היא מידת בנים לשם אלוהיהם, והם משארים בקרבם את האפשרות של השתוות החיים המעשיים אל הציור של החיים האידיאליים הנאצלים. לא כאלה חלק גויי הארץ ומשפחות האדמה. הם משארים את הצללים החיצוניים של האידיאל, של אידיאלי החיים, אבל רק את היופי שבהם, שמקסים אותם לפעמים. אבל אין הקסם ההוא עושה פירות, כי אם נשאר ברעיון קלוש להתפאר ולהתייהר בו. כי קליפת עבודה זרה מלפפת את כל העמים, היא מעכבת בעד אור השם של היושר העליון, ויכנס בעצמיות החיים המעשיים. ומשום כך אי אפשר כלל שתהיה תורה בגויים. תורת השם המגדרת את החיים המעשיים על פי התביעה האלוקית העליונה, ולא עשה כן לכל גוי, כי אם ליעקב ולישראל המקורו. במידה מסוימת הפסקה היא ההמשך של הפסקה הקודמת. ההתאמה. האור הישר שיודע לחבר. שהתביעה הפנימית עם המעשים. הם יהיו המשך אחד. שהדעות וההרגשות יהיו מתואמות. הם עניין מיוחד לישראל. בואו נתחיל מההבנה הכי בסיסית. אתה מודע שמה שאתה אוכל זה לא מה שהגויים אוכלים? אתה מודע, מה שאתה אוכל, החומר, כאילו, עם מה שגדלת. אני לא יודע אם סיפרתי לכם, אבל כשהייתי ילד קטן, הייתי באמת קטן. אני התחלתי לגבוע קצת אחרי הבר מצווה, אבל עד אז הייתי ממש כזה קטן ורזה. ואני זוכר שהייתי מחכה בתור, בסופר, בתחת לבית, כולם היו נראים לי ככה ענקים, ככה הכל. חשבתי, אולי הגויים, מה שהם אוכלים זה פשוט יותר, שפתאום אתה רואה את כל הרוסים ככה, כל אחד זה 2 מטר על 2 מטר, אז אתה אומר, גם את כל האלה שהגיעו מכל מיני, זאת אומרת, זה כושים ענקים כאלה, בתוך הזה, ואני כזה, אני אומר, אולי מה שהם אוכלים זה, אנחנו כנראה אוכלים דברים אחרים, כנראה אנחנו בנויים אחרים, זה לא, אנחנו אוכלים דברים אחרים. לגמרי. אוכלים אותו אוכל, לא אותה מאכל. וגם כשאוכלים אותה מאכל, אותו תפוח, אנחנו, יש לנו כוונות אחרות, ברכות אחרות, וזה מחובר, אז החומר שלנו מחובר. ונאמר לכם, גם אנחנו נוצרים בצורה אחרת. כל תרת המשפחה שבתוך היצירה של זרע ברך השם, זה יצירה אחרת. אז היצירה הגשמית, הגופנית של ישראל, היא באמת יצירה אחרת. לכן לא פלא שגם החומר שבישראל, כי מדומה לי שיש, יש רב נתחונאי גאון שאומר שלא, והחתם סופר, כי מדומה לי שיש חתם סופר, צריך לבדוק, שאני אומר מתוך סיכרון של הרבה שנים, שאומר שגם אם אתה עושה ניסויים, רפואיים, זה יכול להיות שזה לא בטוח שזה יעבוד על ישראל, בגלל שאנחנו לא, זה לא תמיד, הגוף הוא מגיב אותו דבר, הוא באמת, הוא גוף שונה. אני זוכר תמיד שלאבא היה חבר, שהבן שלו, מה בפריס, מה יעשה הבן ולא יחטא, התבולל עם חבורה של גויים, הוא הלך לאכול איתם באיזה מסעדה בפריס, וכולם חלו, כשהביאו להם, חוץ מהמקום הקדוש, הביאו להם בשר של, של חתול. כאילו, צריכים להגיש בשר, הם עורכים כל דבר. לא היה להם כנראה את, אני לא יודע אם הזמינו ארנבת, במקום ארנבת הביאו להם כאילו שדברים שהם ברי אכילה, זה דברים, חתול בלי חיסון, כלום, כולם היו חולים, אבל היהודי מת. והבאי אומר, כולם חלו, ושרדו את זה, הם רגילים לכל דברים איכשהו, היהודי בכלל לא, אין, זה חל מהבאי דברים, זה פתאום ככה, לא שרד את זה.
שהגמרא
אומרת שהם אוכלים בהם מהארציים. כן, כמו זה, אז הם יכולים לשרוד. אז כאן אני רוצה לומר שזה לא שלקחת איזה, גם העניין מיוחד בישראל, אז עם יצירת הגוף שבישראל, הוא בצורה כזה, אז הוא מזוכח יותר, הוא יכול להיות כיסא גם לדברים יותר עליונים, ואז הדברים העליונים יכולים לחול, ואז אחרי זה הם ישראל יכולים גם להשפיע הלאה, גם לחי, לצומח ולדומם. הרוח הזה, המתווך הזה, שנמצא ישראל, הם יכולים לקחת מלמעלה ולהשפיע את זה עד למטה. וזה התאמה של ישראל. זה מידה מיוחדת של בנים אתם, מצד אחד אתם בנים, מצד אחד אתם לשם לוקחים. זה מידת ההשתוות. יש לנו את הכוח של החיים המעשיים להשוות אותם אל הציור החיים האידאלים הנאצלים. מאוד חשוב לי הנקודה הזאת, לא יודע אם אתם ראיתם, אבל עכשיו יותר ויותר, אולי בהשראת ראש הממשלה, שהוא מרומם את קרן ישראל בכל מיני פורומים. גם בארץ וגם בחוץ לארץ, ושהוא משבח מאוד את ההישגים של מדינת ישראל. ואז אולי בהשראתו עושים מזה כל מיני סרטונים וכל מיני, כל אחד לפי כוחו. שבאמת דברים מחשיבים שאתם רואים את ברכת השם. ברכת השם על ההמצאות הטכנולוגיות, הרפואיות, בכל התחומים הכלכליות, החקלאיות, כל התחומים אף לבפלת. שאיך המדינה הזאת עם כל הקשיים ועם כל הזה. וצריך להבין שההמצאות האלו הן נובעות מהתקווה של ישראל, מיניקה של אמונה פנימית. זה ברכת השם, לא שהיא מנותקת מהחיים הרוחניים של העם הזה. אלא זה המשך, זה שאיפה של תיקון החיים. שמופיעה, זה לא רק עניין של IQ. הרי יש אנשים שיש להם, יש גם במדינות שעשו, שיש להם IQ מאוד גבוה, אבל התביעה של החיים, של תיקון החיים, פחות חיה. לכן חשוב כאן להדגיש את כל ההישגים הללו, זה לא נובע רק מאיזה כישרון, כישרון שכלי אנושי. זה ברכת השם ששורה על בנים אתם לשם לוקחם. וזה אפס קצהו של הכישרון שלנו. הכישרון האמיתי שלנו הוא, אוריאל, הנבואה. זה אפס קצהו של ההשראה. ההברקה הזאת להמציא איזה דבר חדש. זה הניצוצות של ההשראה, זה הסטארט-אפ שהמצאת. זה הניצוצות של נשמות ישראל. אבל גוף הזה זה לראות מסוף העולם ועד סופו. זה כוח הנבואי שהוא בעצם צינור אחד שמחבר את העליונים והתחתונים, שמחבר את האידאות עם הרגשות. כפי שזה מוכן בנביאים. רגש עצום, הבנות עמוקות, אידאות עצומות. זה מחבר את העבר ואת העתיד. אז זה לא רק שאנחנו מצפים להגיד, לא כוחי ועוצם ידי, הכל בעזרת השם. לא, זה לא רק, זה ברכת השם מתוך הכישרון שהקדוש ברוך הוא בחר לו יהיה איבה למושב לו, בתוך עם סגולתו. לא כאלה חלק, חלק, הוא חלק השם לגוי הארץ, הוא חלק גוי הארץ ומשפחות האדמה. אצלם יש הפרדה. הייתי אולי מוסיף שמתוך הטשטוש שלהם, של האלוקות, אז בסוף יוצא הפרדה הכי גדולה. אז הם מצד אחד חושבים שהאלוקות יכולה להיות בבן אדם ולהפך אותו לתת לו, לייחס לו אלוקות, שזה עבודה זרה גמור. ומצד שני, אצלם יש הפרדה גמורה בין הצד האלוקי לצד האנושי. איך זה מסתדר? זה מסתדר שמישהו שבדרך כלל מטשטש, אז בסופו של דבר, איפה שזה לא הולך, שאי אפשר כבר לטשטש, שרי זה עליון, טוב, אז זה מחוץ לתחום. מה שיכול להיות, זה רק מה שיכול להיות בתוך בן אדם. אז מה, אז אם יש דבר שהוא לא... טוב, אז זה לא בשביל בן אדם. הם משארים את הצללים החיצוניים של האידאל החיים, של אידאלי החיים. אבל רק את היופי שבהם, שמקסים אותם לפעמים. אז כל הקסם ובלעם הקוסם לא עושה פירות. וזה קליפת עבודה זרה. זה תורה בגויים אל תאמין. התורה היא זה שמורה, התורה היא מורה עולמי עולמים, מלשון הוראה. אין הוראה שחודרת מהעליון עד למטה. ולכן משפטים, גם פה הרב לא הזכיר את החלק השני של הפסוק, משפטים על ידי המשפט, שכמו שהרב ציודה אומר, זה משפט אלוקי, שכל אנושי, שנפגש עם שכל אלוקי. תחליט, אם אתה מדבר על המוסר, זה מוסר, זה חוכמה שמסתבר, אתה תחליט על המוסר. לא, המוסר זה הקדוש ברוך הוא מחליט, אבל אנחנו, אז היחד הזה, זה משפטים של ישראל, זה משפטים בעלי דאון, הם לא מבינים לו, אז לכן לא חסכים לכל גוי. וקים ליעקב לישראל, עם קרובו של הקדוש ברוך הוא, משום שאנחנו קרובים אליו, אז יש לנו את היכולת הזאת. פסקה הבאה היא פסקה חשובה מאוד של אורות, שוודאי... תלמדו עם ראש הישיבה, שרק ישראל יכולים לקבל את אמונת אלוקי האמת. אנחנו גם קצת נגענו בזה קצת עכשיו. גם פסקה אחרי זה, כשמסתכלים באמת בצדתו של כל אחד ואחד, מתאהב אדם, זה פסקה באות הקודש, על הבריות בחיבה פנימית. תסתכל בעין טובה על הבריות. אז זה לא שהוא מתחנף אליו, באמת הוא מתחבר לצד הטוב שיש, אבל הוא עשה דברים חמורים לצד שני. כן, אבל פה יש פה נקודה טובה, אבל אתה מאמין שצד הטוב, הוא יותר חזק מהצד, הצללים יותר חזקים מהצדדים האחרים. ולכן, הוא בעצמו, הוא מתבייש מהצדדים, כשאתה מחזק אצלו את הדברים הטובים, אתה מתייחס אליו, הצד הטוב שבו, הוא בעצמו, תוך כדי שאתה פונה אליו, הוא מתבייש בצדדים היותר נמוכים. פסקה באות הקודש, חלק ג' איפה שמדבר על מוסר הקודש. המחשבה על דבר האלוקים בשכל טוב, שהיא הדבקות הפילוסופית, תנאיה, הם הדעה יותר ברורה עד כמה זה אפשר על פי כוחו של אדם. אולי מילה על הפסקה הקודמת של אור היושר העליון, ברור ששם הרב יוסף אביבי הוא במתאמים יסביר לנו את כל הביטויים איפה שזה עומד באילן האצילות, וזה ודאי מעשיר מאוד ומאמין את הדברים בשוך שם. אבל יחד עם זה, בהבנת הרעיון, זה לא הרבה פעמים זה מאוד משנה. הרבה פעמים זה לא מאוד משנה. וזה שזה ספירה מסוימת, וזה ספירה אחרת, וזה שזה ספירה אחת עם השפיעה, אבל מבחינת התובנה, וזה באמת היה הרצון של הרב, לכן הוא גם לא כתב בצורה של בצורה ישירה כמו המקובלים, משום שבעצם עיקר הרעיון שהוא רצה זה הרעיון שאנחנו משתדלים להבין אותו. אבל כמובן שמי שמסתכל בצורה יותר פנימית, אז הביטויים של הרב, אור השם של היושר העליון, ברור שזה אור היושר, זה מושג קבלי שצריך להבין אותו לשיעור. אבל לא ליפול בצד השני, אז מי שלא מבין מה שלמדו במשך דורות במרכז הרב, בלי הרק, הרב ציודה, הנזיר, הרב חרלאפ, הם ידעו את סודות הביטויים של הרב. זה לא אומר שכל מי שלא לא היה, והרב ציודה הרי לא רצה שילמדו, ודאי לא תלמידים, אז אפילו כן הוא עודד מאוד להבין, משום שיש את ההבנה זאת שעומדת בעינה. אתם מבינים מה שאני אומר? המחשבה על דבר האלוקים בשכל טוב, שהיא הדבקות הפילוסופית, תנאיה הם הדעה יותר ברורה עד כמה זה אפשר על פי כוחו של אדם. גם אם הוא לא מבין את הצדדים הפנימיים. וכשבא מחשבה על דרך זה בלתי מזוקקת, כי היא מאלופה בדמיונות, אין הדבקות אלוקית, כי אם העולה, העולה על הרוח, והיא אינה מעלה, כי היא מורדה. הרב אומר את זה גם בצורה, הזכרנו את זה פעם, בסוף, בצורה של הזרה כזאת, בסוף מידות הראייה, על תיקון. אומר שהרבה פעמים אדם שחושב שהוא מתקן דברים עליונים, הוא נופל בדמיונות. לפעמים אדם חושב שהוא בשיא הדבקות והוא לא, זה חוויה חיצונית. אני לא רוצה להחליש, בוודאי הרב מיד יאזן את זה, בגלל שהרב הוא אף פעם לא רוצה להחליש, הוא רק רוצה לחנך אותן. אז מישהו, מה יקרה? אנשים שבאמת יש להם חוויות רוחניות, אז הם יגידו, טוב, אולי זה לא באמת מה שאני, זה עיקר הסכנה החינוכית היום, שבאמת הבחורים, האנשים מתעלים, מטפסים, והם כל הזמן מטילים ספק בהתקדמות שלהם. הצד הנגדי ממה שהרב כאן כותב. אמר פעם הרב חיים סולטן, הברקה מתוקה מאוד, שהוא אמר פעם שזה תובל ושרץ בידו. הוא אומר, שאדם הוא באמצע הטבילה, והוא אומר, טוב, אבל אני כזה פושע, עשיתי כאלה דברים לא טובים, מה יעלה לי התפילה, מה יעזור לי התפילה? עכשיו אתה טובל, עכשיו אתה מתכוון לטוב, זה חשוב. אל תחשוב כל הזמן שיש לך שרץ בידו, אל תיקח את השרץ יחד איתך בתוך התפילה, תעזוב אותו. אל תהיה טובל ושרץ בידו. עכשיו אתה טובל, אתה עכשיו מתעסק בתור, אתה בתור. אתם שומעים? נקודה חשובה. הייתי אומר שזה, נגיד פסקה כזאת, מבין למה הרב ציודה לא שיבץ אותה. כשמבחינה חינוכית אנחנו מתמודדים בדיוק עם הקצה השני של הסולם הזה. כל הזמן האחורים הם, הוא לומד מצוין, לא, אני לא יודע ללמוד. הוא חושב שהרב אומר לו את זה שהוא יודע ללמוד, הוא אומר את זה לכולם, ורק כדי להחמיא לו. אולי מי שכך חושב, צריך לקרוא את ספר החזיונות של הרבי חיים ויטל, להראות שגם הוא נפל בזה. הארי, וזה כל הזמן היו אומרים לו, יש לך נשמה וזה, והוא לא היה מאמין. לא היה מאמין בכוחותיו. ראש הישיבה תמיד הנחה את הרמים, דבר ראשון, נתת ביטחון עצמי לבחורים. כל רם שהוא היה מרגיש שהוא מרסק את התלמיד, לפעמים בתחילת שיעור א', אז צריך להראות שהתורה היא באמת גדולה, אתה רחבה, צריך לעשות איזה, לתפוס פרופורציות עם עוצמה של תורה, שהוא יחשבו, אני למדתי כבר למדתי הרבה שנים בישיבה, הייתי בישיבה תיכונית, בישיבה זה, אני כבר יודע מה זה תורה, אז צריך קצת להבין שפה, תשמע, צריך לתפוס פרופורציות עם הגודל העצום והעומק הגדול של התורה. אבל אחרי זה צריך לתת הרבה ביטחון שאתה במעלה הר מטפס. אבל כאן הרב מראה את הצד השני, שהמחשבה היא לא מבוררת, לא מזוככת, לא מזוקקת, ולכן היא לא נקייה מדמיונות. אז הוא חושב שהוא כבר כאחד משרפי קודש, הוא באמצע דבקות, ובעצם הרב אומר, אתה לא מתעלה, אתה רק יורד. אתה חושב שזה רוח הקודש? זה לא. זה דמיונות. אבל הדבקות האלוקית הבאה מתוך נטייה טבעית, בריאה, אמיתית. ואל תשאל, אתה אדם יודע מתי זה באמת אמיתי, הרצון שלו לגדלות, לדבקות, לקדושה, לתורה, להתמדה. שזה לא חיקוי של איזה חבר, גם לא חיקוי של חבר, מתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל כשיש בו איזה נקודה, איזה צימון אמיתי, הוא יודע. כשזה טבעי, האדם צריך להיות מספיק קשור לעצמו, לדעת שזה נקודה טבעית, מה שמתעורר אצלו. והכרה פנימית, או רגש טהור מוסמך, מי עד הרב מאזן את מה שהוא אמר מקודם? רק שיהיה אמיתי, אפילו שיהיה יותר קטן, אבל שיהיה מקורי, שיהיה שלך. לא, אני אומר, יש ילדים קטנים, הוא מגיע לבית הכנסת עם הבא, לא, הוא עושה את זה בגלל שאח שלי ושהחבר שלו עושה את זה. לא, למה אני רוצה, למה להנמיך? אולי, מי הגיע עם אבא? הוא רוצה לחץ עם אבא. טוב, אבל מתערב בזה עוד משהו. בסדר, מתערב, אבל ההתערבות הזאת היא התפלה. העיקר זה שהוא רוצה, זה בא מצורה טבעית. אם זה ממש בא מתוך חיקוי והוא בכלל לא מתפעל ועושה כאילו, אז תגיד שזה נכון, הוא בא בעצם. אז בוא, צריך לחנך אותו, להעמיק, לעשות את זה, לחיות את זה, אצלו. אז אם זה מגיע מרגש טהור, מוסמך מטבע הנפש, היא לעולם דבקות אמיתית אלוקית. והרב אומר במאמר הדור, גם, מאמר הדור, גם בהדרי יקר, בעוד כמה מאמרים, למדנו, נכון? שגם לפעמים מה שמתגלה כבעיתה, זה היה נובע משום שיש פה איזה צביעה פנימית למשהו יותר גדול. אז צריך, תבין, גם כשהוא כביכול שואל איזה שאלה מטריסה, תקשיב טוב איזה מנגינה יש לשאלה שלו. האם זה ציניות או שזה מצוקה? שהוא זועק, תקשיב טוב. היה פעם בבית הדין, איזה אדם שמע, היה לו איזה נפילות מסוימות, מה אני אעשה, אני חולה בזה. ומחבריי חשבו שזה, אמר זה בציניות. אמרתי לו, ממש, אתה לא יודע להקשיב למנגינה. הוא אומר את זה מתוך כאב. הוא התמכר. הוא מכור לזה, הוא מתגאה מזה, הוא מציין מציאות, שהוא התמכר, צריך גמילה, הוא זועק, אתה לא מקשיב למנגינה, הוא לא אמר את זה פה כדי, אתה שואל אותו מה, ככה הוא מתנהג, אז הוא אומר, הוא חולה, זה מתוך מצוקה. הרב לימד אותנו להקשיב שלפעמים אדם הוא נמצא במצב לא טוב, אבל כן יש נקודה אמיתית, ויש לפעמים אדם עם כל הזה והכל זה חיקוי ודמיונות ודברים לא אמיתי. אף על פי שאינה מאותרת בחוכמה ודעה עליונה בגלוי, כי תומת ישרים תנחם. כשיש פה איזו נטייה טבעית אמיתית, זה תומת ישרים, זה נובע ממעשה אבותיהם בידיהם, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. ומכל מקום גם דרך תום זה מתעלהו בכמה מעלות בקודש כשהוא מאותר באתרת הדעת. וחלילה לרפות ידיים מתורה דלעלה ולסמוך על נטיית הנפש לבדה. לא, ודאי שצריך לנסר את המידות ואת הדעות ולא להגיד אני נשאר עם האמונה של אבות אבותיי, אמונה תמימה והפשוטה. תטפס, תבנה עליה, לא במקומה. זה הספרים של הרב במוסר אביך, שהוא מנסר כל מידה, לוטש אותה, מתחם, מגדיר את הגבולות גזרה. למה כל כך חשוב? הרב רוצה שיהיה לנו דעה ולא רק נטייה. גם שנטייה טבעית וטהורה, אבל הוא רוצה שהנטייה הזאת תהיה מלווה בדעה עליונה, ולכן הוא עוזר לנו לתת לה שם, כותרת ומשנה סדורה. אותו דבר לגבי ציונות. אתה רואה מי שהיה בצורה טבעית שרו שיר ארץ ישראל, זה היה ברור להם שזה זורם להם בעורקים, מי שבאיזשהו שלב דאח, באיזשהו שלב נעלם, לפעמים גם נפסק לגמרי. מה קרה? לא העמיקו, לא השרישו את זה בדעה. אז הרב אומר, לא לסמוך על נטיית הנפש לבדה. אף על פי שנטיית הנפש הזאת היא יקרה מאוד לגבי כל אותם שהם מצד כישרון רוחם מוכיחים להסתפק מרווי נחל הללו, שאין בהם טעם וריח. הרב אומר, אל תיזהר, אל תתחיל להמיס למישהו שהוא לא, אין לו ידע, יש מישהו שהוא ערבה, והרב, אתם רואים, הרב אומר איזה בהתנסות שהוא ערבה, אתה ערבה בלי טעם וריח, תסתכלו באיזה, איך הרב מקרב אותם, איך הוא עוגד אותם יחד עם הלולב, צמוד לאתרוג. יש כאלה שהם ערבה, בלי טעם וריח, ואומר, היא יקרה מאוד, אותם שאני מאוד אוהב את הנטיית הנפש לבדה, ויש כאלה שהם מוכרחים להסתפק ולהיות ערבה. הרב אמר את זה בגרם של התנסות. גרם של התנסות אין פה על פשוטי העם. הרב מסתכל עליהם כמו אחים. אבל מי שזה... זהו, זהו, אל תשאיר אותו שם. אל תבלבל אותו גם. אבל מישהו שאתה רואה שהוא בכל מהלכי החיים שלו, הוא מעמיק, הוא חוקר, הוא זה. רק כשהוא מגיע לתחום התורני הרוחני, הוא נהיה תינוק בן שנה, זה לא עובד כך. זה לא הנפש שלו. אז הוא, אז אם יש לו צד נטייתיבית מצוין, אבל תבנה על זה, תעמיק את זה. סולו לרוכב בערבות בישמו וילזו לפניו. אבי יתום דיין אלמנות, אלוהים במעון קודשו. אני לא יודע אם יש פה משחק מילים כאן עם ערבי נחל ורוכב ערבות, בכל מקרה הרב רוצה שנסלל את הדרך מלמעלה עד למטה. שאבי איתו מדי מלמנות, זה על ספירות היותר, שהקדוש ברוך הוא נמצא בספירות היותר נמוכות, אלה שהם כבר מנותקים מאב, והקדוש ברוך הוא נהיה להם לאב, הצד הפשוטה, ואלה שבמעון קודשו, שהם בדבקות עליונה, עם דעות מזוכחות, וכולם יחד, הרב עוגד אותם ב... מה אומר לכם? כל פסקה פה זה... פלא פלאים. אשרינו. אשרינו שאנחנו לומדים דברים כאלה יפים. כאלה שלמים. אתה רואה שזו תורה שהיא לא נותנת אף פירור. ככה ללכת לאיבוד. כולם יש להם את המקום אחריו, משבץ את כולם. את העליונים, את התחתונים, את לרוחב, את הגדולים, ככה, כולם ככה בהרמוניה נפלאה. נראה שזה תורת כל אלה שעסקו בתורת הגאולה, אי אשר אי, כל שמות הקודש, הם מאחדים את כל התקופות, הם כבר חיים בעולם המתוקן. בעלמת דקשות, הם חיים, הם לומדים את זה. אז מה שבדרך זה כרף עין. אתם תראו בספרים, לפעמים עושים איזה לופ קטן בין עולם הזה, מות המשיח, עולם הזה, כאילו ממש תופרים את זה כאילו, אמרו שזה עולמות, אבל כיוון שהכל זה מהלך אחד, תהליך אחד, אז הם חיים את זה. אז הרב הוא ככה, כל אלה בני עלייה שאינם מועטים, שהם חיים בעלייה, שהם חיים בעולם המתוקן, אז את כל המדרגות שמסביב ושאלה הולכים ליבוד, כולם ככה עם איזה שמונה ידיים, הם תופסים את כולם ומדביקים את... הייתם איך לשים את המצות, לא רוצים שיהיה שום פירור, רוצים להכניס את כל הפירורים שמסביב, שהכל ייכנס בפנים, שלא... שהוא יוצא. אז ככה הם רוצים שהכל ייכנס בתוך ה... בתוך המעגל שהשם מלך, השם מלך, השם מלך לעולם ועד, לתפוס, לתפור את הכל. כל בני העלייה שעוסקים בגאולת ישראל, אז הם ככה מאחדים את הכל. אשרינו שאנחנו תלמידיהם. ברוכים תהיו.